לכם מזכר ברכם עובד ציון וירושלים, מזכר רופא מהיר האבלה ושומעת בלי בניה. איך כאילו, מה הם מתכוונים כשאומרים לזה? מה הכוונה?
האם אי אפשר להגיד כבר את התפילה הזאת? שאלה. כל עוד שבאמת אני נת ובנון, העיקר חסר לי הספר כאלה. עיקר חסר לנו דברים, יכולה להיות מעניין מוכרת, אבל בית המקדש חרב, אז העוד מה יכול להיות מעניין. קרה של ירושלים זה בית המקדש. לכן שימנו לחכמינו מהדור חדש, אז לכן שהיו אולי עושים איזה שינוי בסגנון. אבל היות בכל הזמן, אנחנו נתנים בתהליך של שינוי, אי אפשר כל עוד שנה או כל כמה שנים, עוד שינוי, זה היה המצב של ההתפתחות. אולי כשיש לנו דברים איזה ככה או לא, כל זמן אבל אני מחדש גם בתחילה, אבל כמובן שאין הנהגה אחת לכולם ישראל, הנהגה תורנית אחת. אז אין דרך להוסיף, לשנות מה שנכון לשנות. וכמובן, כוונתנו, כל מה שאנחנו אומרים, שאין חרבה, זיהה, לבית המקדש חרב ומרקים שם, יותר גרועים משוערים. האדמת נפש שנשארת באותה עוצמה, ועם כל המילים כאן עדיין יש להם מקום. אני מנקיד את התפילה הזאת.
כן, לגבי תפילת הדרך, מה המרחק צריך לומר? יותר לא בשנה מתחילת. מה המרחק צריך?
יש בזה דעות ראשי כל, אני יכול להגיד מה אני אוהב, אבל זה לא מחייב, מכיוון שאין כזה חיים דרך חכמים גדולים וחשובים, ודוד כמה רבי ודוד כמה רבי. אני בירושלים מתחילת הדרך, אלא אם כן תקופות שהמתח הוא גבוה מאוד, ויש תחושה של סכנה. ומתראות שזו בעיניי שכונה ירושלים. הנסיעה מקצה אחד אחד ירושלים, הקצה השני של ירושלים יותר ארוכה מאשר הנסיעה שלנו עד ירושלים. מבחינת הסיכונים, גם כן, גם יותר סיכונים יש בנסיעה ירושלים. הקטנים אני יוצא לדרך שאני נוסף כ-72 דקות בערך, אני עובר את זה הרבה יותר. כגון מקורמי, משהו לכל העולם ולחזור. היום נסעתי לבית שמש, ונחתי תפילת הדרך כי הלוך, המשפחה הזאת ביחד. ועדיין בכל שבעים, 72 דקות. אבל אם אדם נוסע בדרך של סכנה, היא קצרה יותר. מציאות היום לא כל כך מוגדרת שאפשר. אבל אני אומר לפי התפוצות של הנפש של האדם. אני גם מרגיש שבסוע הדרך ולא מורה, אני מרגיש כך הדין, או עבר מהעצמי, תגיד לי, אני תגיד לך.
אני מדבר איתו לפעמים יותר.
מה?
אני מדבר איתו לפעמים.
אפילו שזה קצת פחות מפני, אני חושב עם כל מיני. והתחושה היא שיש לה גם תחושה שלא רגיל. בעיקר, אני אומר שתגיד הדרך זה יציע מהסדר. מי שמשל רגיל כל יום לפצוע, הלך וחזור בישראל תל אביב, אני חושב שהוא מפסיק להגיד תפילה כזאת. זה כבר לא יצא מהסדר, זה הסדר שלו. אני לא יודע אם תתנו, כי זה לא תחיל מאחורי היחיד. זה הולך ולך על פי הרצועה שלו. אבל אדם שרגיל, איזה דבר, רגיל בדרך מסוימת, אז זה לא קל. לא מרגיש שהוא יוצא כמו דרך של סכנה. גם יוצא לדרך שהוא לא רגיל, אלא... אז זה תוקנה תפילת הדרך. אני לא הייתי מוחד, אלא היה לי שכל יום נוסע ולא אומר, אבל כפי שיש מקום כן, אני יודע נסיעת עליו. ואני מרגיש את השוני בנבר.
שעוד אין. רק ברכת מתיר גבול על מנה. אני צריך לברך על כל יישוב חדש. אני שמעתי שהרב צבי דהן לברך כל 30 יום, לא יודע אם זה נכון.
מה אני אתם לברך כל 30 יום? אני לא יודע מתי למסע יישוב חדש. אתה לברך כל 30 יום.
לא. כשתורה 30 יום בישוב.
אני מאוד זוכר שהרב צבי דהן עשה כל כך הרבה. 25 שנים שאני הייתי בישיבה, אבל לא נסע... איזה מקרים, פעם שנה, פעם כמה שנים, איזה מקום. והרבה שנים. פעם אחת היה לי כבר רואה, אני לא הולך לצאת מזה המנה. זה לא היה פעם ראשונה שהיה, שאני הייתי לי כבר רואה, ושמעתי את הנדבר. אז אני יודע לי אחרי הרבה שנים תשובה היה שם, וגם כשהוא נראה, הוא נראה, בתוך הנוסח של הגמרא. ההורה היה אומר, ההורה, הרי ישראל משובן, או בבית כנסיות, משובן, אומר, ברוך אתה השם ובתי ימי הכולן, מוציא ומאמר. יכול להיות שהיה לו כוונה להגיד על מה הוא מברך, יכול להיות שהיה לו כוונה לצאת מספיקות, אז הוא היה אומר את ההקדמה הזאת, כאילו, אומר גם הלכה, לא רק אומר הלכה, הוא אומר הלכה, הלכה שההורה, הרי ישראל משובן, ודעת בריא, אבל הוא בפי כנסייה בישובה, אומר, הוא רצה שם מבחין ונכונה מציאות. אז נראינו להביא ראייה שהוא אילו היה נוסע כל חודש של העולם, אני לא יודע, אפשר לנכון, כי אפשר להביא ראייה מדבר שלא היה אז. אבל מבא לפעמים, הוא בא לפי מדירות ואיזה יישוב, אני מציע, אני חושב שכבר היה את ההתפלחה, כאילו, ואני זוכר שפעם אחת הבאתי אותו לבטל וחבר להיות סנדק. הפעם הראשונה שהוא היה לבטל, היינו במחנה ולא בקבוצים בגלל. פעם השנייה נכנסנו לבית הכנסת, ואני שמעתי, אני לא בטל בציבור, אני שמעתי אותו, אני והמורה. המורה הזה תמיד מזכיר לי, אני פוגש אותו. שמענו את הרצית, אבל אני מציג גולה מנה כשאני רואה גם לא. אז נכון, אפשר להגיד את הרוחה הזאת, מי שרוצה לצאת לספר, כי הוא יגיד מההקדמה של הלשונה של הגמרא פה, מה היא?
כן, יש שעות אנשים עבודו במקום הלכים.
מוניה אחרי כל שבילים. של התרשמות החדשה, שמחה, רואים מקום חדש. או מי חדש?
כל זה חדש.
באמת, על ירושלים, כיוון שבשלטון ישראל, בבית המקדש, תוכרו, אין בעצם, גם בשלטון ישראל, כבר כן קורה לו. אני חושב שיש לי שירים מאוד מן העולם, ולא כל כך, אבל אני לא בטוח שזה... זה מאמר זה או לא אמר זה, זה לא כל כך לא. אבל הלכה פשוטה היא, שמישהו רואה את מקום המקדש, לא ראה את
השימור. או יותר, קורה. היום, מי שבא לעתים מאוד רחוקות, באמת, אני לא יודע למה לא יקרה. אולי אפשר להקל בדבר, מפני שזה לא כמו בזמן שתקנו חכמים, שהקשר עם, בין מקום למקום, לא היה תקשורת, לא היה קשר. אני אומר את זה לצד השני, כמו להגיד היום שחיינו על חבר שלא ראו אותו 30 יום. מדי הרבה דיברו איתו בטלפון, או שמעו עליו, או... אז השמחה היא לא מיוחדת, התחושה לא מיוחדת, ותקנת הברכות היא הבאת תחושת הלב. אדם שמח אומר שחיינו. אדם לא מרגיש שמחה, לא אומר שחיינו, אלא שמעו שאם לא ראה 30 יום אומרים שחיינו. שחיינו זה מיוחד, זה דין בשמחת הלב. אז אם באמת אדם לא ראה את חברו ולא שמע עליו, פתאום פוגש אותו אחרי הרבה הרבה זמן, יכול להיות שבוודאי שאמירת שחיינו יש לה מקום, בהחלט, אם הוא שמח. וכן לצד השני, אם אדם מרגיש פגישה חדשה עם בית המגדל, עם המקום של ירושלים, רואה ירושלים מחורבנה, רואה את בית המקדש מחורבנו, והלב כואב, באו חכמים אמרו, צריך לתת ביטוי לזה. הביטוי לקרוע. אם יש קשר עם זה, רואים את הכותל, אפשר לראות אותו באינטרנט, אפשר לראות אותו בתמונות, אפשר לשמוע עליו ומדברים, אז יכול להיות שזה מה שגורם שלאט לאט לא מקפידים על הדבר הזה. אני יש לי שיטה אחרת, אני נוסע כל שבוע, ואני לא קורא שחודש ימים אני לא נמצא ליד הכותל. ואני חושב מאז שחזרנו בחזרה, מאז מלחמת ששת הימים, בוודאי לעבר חודש שאני לא הייתי שם. אתה מדבר על המבוא הזה לפני הירידה והמדרגות לבית הכניסה לחדרים? מה? אני חושב שזה גם חלק מבית המדרש, אולי בדרגה אחרת. הפקיע חכמים לא נתנו לזה הגדרות, אבל זה לא רק מבוא, זה מקום גם של חלק מבית המדרש. אין איזה מסגרת שסוגרת, שמגדירה את זה בפני עצמו. אז... אבל זה לא אותה מדרגה, אולי, אני יודע, כמו הזרה, מה שקוראים בהלכה לפעמים, משהו שלפני, לעמוד שם ולשוחח שיחות בטלות, אני לא חושב שכדאי. אם בכלל, ודיברת בה, ולא בדברים בטלים, אבל למדת שואל שיחות דרושות, שיחות חשובות, ענייניות, שהם לא שיחה בתהילה. אני לא רוצה להגיד כאן איזה כולה רחבה, אבל תלמידים שיושבים בבית המדרש כל הזמן, אז זה ביתם. אז מותר להם גם לאכול, לא לעשות שם סעודות חינגות, אבל שמקום לאכול, מותר להם לאכול, מותר גם לראות. דברים הכרחיים, מצרכים, דברים עניינים, שהם לא בגדר ביטול תורה. תמיד שיחות ארוכות לא שייך בבית המדרש. גם דברים של מצרכים, אבל משפט קצר או כמה דברים קצרים, זה לבני תורה שבית המדרש הוא ביתם, מותר. כן.
אתה מותר לספר דברים שנתפתחו במהלך היום לאבן דרס?
לא שמעתי טוב.
מותר לספר דברים שנתפתחו במהלך היום בישיבה או בעולם, דברים עניינים בבית המדרס, כדי שאנחנו לא יוצאים עבור את המדרס?
מה, מה, למה אתה מתכוון? תן דוגמה.
לא יודע, מושב כלכלי של הישיבה, דברים כאלה.
זה חלק מהעניין. להחזקת בית המדרש, דברים להחזקת בית המדרש. מצב הכלכלי בעולם אתה מתכוון. האם אפשר לדבר על מצב הכלכלי? אם זה דרוש, עומדים לפתור את הבעיה בבית המדרש, אז זה יכול להיות ש...
היתר אני חכם לאכול בבית מדרס, דווקא בבית מדרס שלומד בו או בכל דבר כבר?
מסתבר שבבית מדרס שלומד בו זה סתם ללכת, גם אתה מתרחם להיכנס לבית מדרס על מנת לאכול, זה לא הסדר. אם הוא יושב ולומד וקבוע בלימוד עכשיו, אז אני לא חושב שיש הבדל בין בית מדרס שהוא רגיל לא יבד. איפה שהוא יושב ולמד, הוא בן תורה, שבית מדרש זה ביתו, לא חשוב איזה בית מדרש. פה הוא לומד, בחופש לומד במקום אחר, אבל זה, זה ביתו, זה הסדר, הוא בן תורה, הוא בן, שביתו בית המדרש, הוא מתארח בחדר. החכמים האחרונים הם אמרו לנהוג קצת, להמשיך קצת לנהוג אבלות. בשולחן ערוך כתוב רק לא לשתות בשר ויין. האחרונים הוסיפו עוד, גם כל מה שנהגו בתשעת הימים, לא להמשיך אחר כך. יום חמישי, שזה תשעה באב ביום חמישי, גם אלה שאמרו שלא, שבסב, אם תשעה באב יוצא בימים אחרים, אז נימנע מלהתרחץ ולחבס ולהסתפר עד למחרת בצהריים, וכשזה חל ביום חמישי, אמרו שמותר מיד. ואחרי עוד יחמור עד הבוקר. משנה ברורה אומר שמכיוון שהרבה האחרונים הזכירו את החומרה הזאת, אז היא קשה להקל. אבל הנטייה שלי שמי שזה קשה לו, אני לא מדבר היום, היום בוודאי אפשר לסמוך על ה... על הסתם והמשנה ברורה, שהוא אומר שאם זה ביום חמישי בערב, אז אחרי זה, מבחינה הלכתית, רק לא לשתות בשר, לא לשתות יין ולאכול בשר, אבל להתרחץ, לחבס ולעשות כל ההכנות שדרושות לשבת, אפשר כבר להתחיל ממוצאי תשבת, מהערב. איזה תחושות? עיקר, אף על פי שהשריפה התחילה ביום בתשעה באב אחר הצהריים ונמשכה עד למחרת, אבל באו חכמים ותקנו, כבר יש התלבטות בגמרא, היה אולי צריך לתקן את תשעה באב ביוד, את הזכר לחורבן, את הצום ביוד, אבל הגמרא קבע שהולכים מחר ההתחלה ותשעה באב זה ביום תשעה באב. היתר מותר לצפות, אנחנו מצפים כל הזמן לביאת המשיח, אבל יש איזה גם כן איזה דיבור שאני תשעה באב נולד משיח. הרעיון הוא שאם היהודים מגלים אז לא צריך משיח, אם יש חורבן אז צריך גאולה, אז בוודאי שאם כל ירידה היא צורך עלייה, אז בוודאי שבחורבן הוא מבשר את הגאולה העתידה. אבל לא שביום הזה יש איזה משהו, אז קראנו על משיח, לא כל שנה על משיח, כמה משיחים יש לנו. זאת אומרת, היכולת של התחדשות עכשיו, זה לא יודע אם. אנחנו מצפים אחרי שהצטערנו ובכינו וביקשנו, אז בטח משהו זז בשמיים. אז עוד איזה צד, או גדול או קטן, יהיה מזה, מזה שאנחנו זכרנו את בית המקדש, התאבלנו את בית המקדש. אנחנו יכולים, כמו כל ברכה שאנחנו מבקשים, בבקשות, אנחנו צריכים לצאת מתוך הנחה, כשסיימנו את הברכה, זה פעל, הברכות פועלות. אז גם בוודאי הצער שלנו על החורבן, והבקשות והתפילות והפחי, שאנחנו יחדנו בימים האלה באופן מיוחד, ובשיא בתשעה באב, אין כל ספק שזה עושה משהו. ואחרי שאדם מתפלל, מבקש ומתחנן, יכול לצאת בתחושה של סיפוק מסוים, שיהיה מזה משהו של תקווה. ביצוע בפועל, אם לעשות מסיבה, לא עכשיו, אולי בשבת מחמור.
גם אם תתקלח אותו מבית שבת, גם אם תתקלח אותו?
כן, לא, הפין הזה לא נקבע ליום תשעה באב, חל ותשעה ביום חמישי. אז מקלחת בכלל לחודשי הקיץ, ואנחנו איסטנסים, אנשים שרגילים להתרחץ כמעט כל יום או כל יום, יש מהדרין יותר מפעם אחד ביום, אז אפשר להקל בכלל. עדיף לא, עדיף להתרחץ, אבל לחוץ את המקומות המזיעים כדי שלא יזיעו וייצרו הרגשה לא נוחה, לא נוחה לסביבה, זה חרבה, זה לא רק רשות, גם בתשעת הימים. לא מתיר בתשעה באב, אבל בתשעת הימים זה חובה. אדם עושה את זה לא בשביל עצמו, זה אלא בשביל של אחרים הוא לא יגרום מנעימות, זה חובה. והיום יש רגישות, פעם לא הייתה רגישות, כולם היו ככה. אז זה נשאר נקי, לא היה נוח איתו. היה רגילים לאיזה אטמוספירה מיוחדת, אבל היום, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מקדם את העולם ומקדם אותנו, והנקיות היא מעודרת יותר מאי פעם. אז הזהירות בכלל בין אדם לחברו היא חשובה מאוד, וגם אני אומר אפילו בתשעת הימים. אפשר להחליף בגדים שהם מאוד מזיעים וצריכים להכין מראש כדי שלא יהיה סתם לבשים בגדים חדשים, אבל מה שגורם מינימות לשני זה שיקול שצריך להביא אותו בחשבון.
שפעת של הבאמנת תאורה תפסת תאוצה.
מה?
שפעת של הבאמה שאינה תאורה תופסת תאוצה.
אוקיי.
זה דברים שבע שראש הממשלה הורה להזמין חיסונים לכל תושבי של מדינת ישראל. בד לכוון הזה ברפאל, יש איזה...
מה?
מעשה שצריך לעשות, תפילה מיוחדת, נתפס כמו איזה מגפה.
באמת, אני היום שמעתי על מישהו שאני מכיר שהוא נמצא במצב קשה מאוד. אני לא יודע איך זה מתפשט לחוגים שאף אחד לא נוסע לחוץ לארץ, אני יודע, אני כבר זה בתוך דמי. צריך להתפלל.
רק לכבון ברפאינו.
מה?
רואים אתם בגמרות בחזה שהיו עושים מעשים נגד דברים מסוימים.
לא, אבל הגדרה של מגפה בגמרה זה אם בתוך שלושה ימים, אם מתו שלושה אנשים ברציפות, זה לא, זה מגפה. אבל אם זה, וזה באותו עיר, אחד מ-500, מכמה, בכל אופן זה הגדרה של ממש מגיפה בולטת לעין. מה שקורה, בגלל שהתקשורת מחברת את כל הארץ, אז כמו ששומעים על כמה וכמה מקרים, זה לא ייחשב בגדר מגפה. אבל להיזהר צריך, ולשמר צריך. ולחסן את כל הארץ, כדאי לעשות את זה, אם יצילו כמה אנשים אפילו בודדים, גם כדאי לחסן כל הארץ. וכבר דיברתי פעם על הדוגמה של כמה גזירות יש, וגם גם ברפואה עושים את זה. אם לקראת ניתוח שעושים חדירה פולשנית לתוך הגוף, אז יש ניתוחים, או רוב הניתוחים, נותנים כל מיני כדורים מקודם לחסן מפני שמתי איזו התפתחות שקורית לאחד מאלף או אחד מעשרת אלפים לניתוח, שקורית כתוצאה מזה איזו התדרדרות, איזו הדבקה, נותנים לכל אנשים. והתוצאה שיש כמה אנשים שניצלים. חגורות בטיחות, מצד ההלכה לא צריכים לשים, לעשות חגורות בטיחות, אם היינו בוטחים את ההלכה הפשוטה. כי החשש שם האדם שמה תהיה תאונה, והחגורה היא, בלי החגורה יהיה פגיעה קשה, והחגורה תציל, הוא חשש רחוק מאוד. חשש בלתי סביר, לא צריכים לחשוש לזה. אבל היות ואם כולם חוגרים את עצמם, אז כמה אנשים כל יום ניצלים בארץ? זאת עובדה שיש תאונות, אמנם חששות רחוקים, יש תאונות. אז זה יפה מאוד שכל עם ישראל, כל אזרחי ישראל, הם כולם עושים איזה פעולה שבסופו של דבר זה גורם שכמה וכמה אנשים ניצלים. כל גזרות חכמים הם ככה, שהם חששו לדברים רחוקים כי קרה משהו ואז הם חששו. אנחנו עוד מעט נפגש בראש השנה, השנה זה יהיה ראש השנה שחל בשבת, חכמים תקנו לא לתקוע בשופר, וזה קשה. כל השופר הוא בפיקוח נפש גם. שעל ידי התקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין וכיסא רחמים. ושבת, חכמים אמרו, שמה יטלטל, דלת אמות ברשות הרבים. מי יטלטל? שוב, ששכח שהיום שבת, שקוע מראש שנה, שכח שהיום שנה. זה ראש מכריזים, אומרים, ערב שבת, היום שבת, הם לא תוקים, לא, היום תוקים, אבל לא לטלטל, להכין כל השופרות וכו'. כנראה שקרה, שאחד טלטל, שניים טלטלו, חכמים אמרו, חילול שבת של בודדים, עדיף כבר לתקן שלא יתקעו בשופר. כל ישראל לא תוקים בשופר, כדי ששניים, שלושה אנשים לא יחללו את השבת. כך אני מבין את התקנה הזאת. זה מתקנה כזאת, כי שופר לא דוחה שבת. אז שופר של כלל ישראל לא דוחה שבת. של כלל ישראל. אם בכלל ישראל יהיה חילול שבת, לא יהיה טוב. לא שהכלל מחלל שבת. כמה בודדים. זה יצא חילול שבת מהעניין הזה. באו חכמים ותקנים. כך אני מבין את התקנה הזאת. אתה שואל אם מישהו לא מתעניין, האם הוא צריך להתעניין? או אם מישהו מתעניין, הוא צריך להפסיק להתעניין. לאיזה צהל אתה שואל? לשני הכיוון.
לדעת מה להתפגש, איזה שאני מתעודת לעם.
אם אדם מתעניין מה קורה בעולם כדי להתפלל, בוודאי שהוא צריך להתעניין. אם התפילה שלו היא מתחזקת, שהוא נהיית יותר ממש ממשית על דברים מסוימים, מוגדרים, יש מקום להתעניין. באופן כללי, אתה יודע אולי בעצמך את התשובה, שיש מדרגות בהתעניינות. תלוי כמה שעות להקדיש לזה ביום. אז אם אדם יקדיש לזה, בישיבה אני לא חושב שצריך להתעניין. אפשר לסמוך על השמוע, כי אם קרה משהו מיוחד, כולם יודעים. אז אפשר לסמוך על זה. אני רואה שבישיבה יודעים לפעמים, לפני שאני יודע, יש איזו תעודה בישיבה, אני אחד שמע, כולם יודעים. לפעמים אני בא לתפילה, ואז אומרים לי שקרה משהו, אני לא יודע איפה אנשים יודעים. הערב אני לפעמים מסתכל מה קרה במשך היום, לא תמיד אני זוכר. אבל אני מרגיש את עצמי מותקן, מכיוון שבאופן כללי עולם כמנהגו נוהג, לא קורה שום דבר מאוד, מאוד מיוחד, שהוא מחשבי שעכשיו קרה משהו. אני חושב שההתעניינות צריכה להיות מצומצמת, לא אדם לא אדיש למה שקורה, אבל גם צריך להשקיע בזה.
יש סברה? שסברה משום שידע אותו מעורבת מבריאות, לפני שאדם יוצא הביתה, ישמע, שישאלו בו בית, מה תגובתך ל...
אז הוא ישמע מהם, הוא ישמע ויגיב. הוא צריך מראש להכין את כל ידיעת כל המציאות.
לא, הוא מקבל שוק ששואלים. צריך להיות חריץ בדעתו להגיד ישר.
זה בגמרא, בהלכה, כך כתוב, ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה משוננים בפיך. שאם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. ועל זה יש קצת קושייה, שכתוב במקום אחר, שאדם ישהה, ולא יענה מיד, אלא קודם יעיין בהלכה, ואחר כך יענה. אז החתם סופר, בהקדמתו לתשובות ביורי דעה, הוא עונה על השאלה הזאת. והוא אומר שמתי כשהוא לומד את הגמרא, הוא יחשוב כל הנפקמינות היכולות לצאת מהעניין הזה. אז הוא ישהה הרבה, הוא מברר את כל העניין. אם יהיה ככה, אז הלכה ככה. אם יהיה ככה, הלכה ככה. כששואלים אותו, הוא כבר יודע. הוא כבר בירר את הכל. ואז שהוא שינן את המרניך, שיהיו דברי תורה משוננים לפיך, נשאלך, אל תגמגן. אמר לו, כי כבר שהיית מקודם ביררת את הנושא לפרטיו וחשבת כבר על כל הנפקמינות שיכולות לצאת, אז אתה כבר יודע לענות מיד. אבל בענייני דעלמה מותר גם להגיד, אני לא שמעתי על זה בבירור, אז תגידו לי בדיוק מה קרה, ואז אני חווה דעה. אני אומר, יש כאלה זה, אבל תלוי גם בנפש של האדם. יש אדם שהוא טבעו להיות מתעניין ומעורב, אז לא אומר לחנוק את האופי הזה, אבל גם כן צריך להיות בצורה מצומצמת. ויש אנשים שיכולים לחיות בלי זה, הם לא חייבים, אלא אם כן יש נפקמינה למעשה. זאת אומרת, אם הם ידעו את הידיעה הזאת, יהיה מזה תוצאות מעשיות, הם ישפיעו על הדבר, הם ישנו את המצב, יש להם אפשרות לשנות. אבל אם לא, אז פעם אחת ראיתי קורא עיתון, הוא קורא רק את הידיעות של חוץ לארץ, הבינלאומיות. הוא לא קורא את הידיעות המקומיות, אני שואל אותו למה, הוא אומר, זה הממשלה תסדר. אבל על העולם הוא לא סומך, אבל פה בארץ יש לנו ממשלה, היא תסתתר את הדם.
כן, אני אמרתי לו, 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 אני אמרת באיזשהו
כיוון להביא בכל זאת. טוב, שאדם יהיה מנותק לגמרי, זה גם כן לא נראה לי מצב טבעי. כמו שאמרתי, צריך ידיעה כללית על מה קורה. לדעת את הכותרות. לא בעיון עמוק. אבל זה באמת, כמו שאמרתי, זה תלוי באופי. מי ש... בנפש שלו הוא נפש כזאת, שהוא מעורב עם כל מה שקורה, הוא זקוק לזה, אז יעשה, אבל גם כן ישמור על הגבולות, כמובן. מי שלא, לא חייב להכריח את עצמו. כיוון שזה לא מדבר אליו, אז גם מי שלא יזכור מה שהוא רואה, אז לא יישאר את זה בכלל. נפקא מינה ממה שהוא רואה. מה השאלות הנוספות?
הרבה פעמים יוצא לי תודים עם אנשים המגזר של תודים חברים, ולפעמים נוצרים זיכוחים עם אותו דברים נפלו לגבי על ההסברים והצלחות שלהם, ויש לי סדר אותם פה.
כן.
א', יש לא רק כך מוכריע לו, כי מה אפשר להראות להם, מה הם צועדים, כי הוא יודע בערך מה אנחנו חושבים, זה לא...
אז ראשית כל ככה, להתווכח בכלל לא כדאי. כי לא יצא מזה שום דבר. הם בחורים בני ישיבות אחרות, יש להם השקפת עולם, בעיקר בנויה על זה שסומכים על רבותיהם, ולא הייתי אומר שהם עוסקים כל כך בנושאים שבינינו לבינם, בצורה עיונית עמוקה, אלא שקועים בלימוד, להתווכח אין טעם, כי הם לא יקבלו את דעתנו בכלל. אם הם מתעניינים בדרך שלנו, אפשר להסביר להם. אם רוצים להתווכח, חבל הזמן. אבל אם הם שואלים, אם הם רוצים לדעת מה הדרך שלך, יש מקום להסביר להם. אני חושב שבהחלט זה, יש לזה מקום. אולי זה קצת יעזור, אני לא בטוח הרבה, אבל אולי קצת יעזור לגבי שלא יהיה התחושה של הביקורת, היא תתמעט, תמצמצם, אולי תתבטל. האם צריך לעסוק בנושא הזה בהרחבה? העניות שלנו צריכות להיות ברורות. וכמובן, כל אחד שהולך בדרך מסוימת, הוא צריך להיות משוכנע שהולך בדרך הנכונה. יש לו הסברה, ולמה הוא הולך דווקא בדרך הזאת ולא בדרך אחרת. בסך הכל, אני חושב שאם מדברים עם בחורים, אם מדברים על ההבדלים בינינו לבין העולם החרדי, אני אומר, כך אנחנו צריכים להגדיר את עצמנו. כל ההלכות בשולחן ערוך, או אפילו ההלכות בדברים של בגמרא, שאולי לא הובאו אפילו להלכה, כל מה אנחנו רוצים לשמור את התורה בהידור ובזהירות לא פחות מאף שיטה חרדית. ההבדל בינינו זה התוספת שאנחנו מוסיפים עוד מצוות יישוב ארץ ישראל, שאנחנו מוסיפים עוד מצוות אהבת ישראל, שאנחנו חושבים שהיום זה תקופה של מסתכלים בעין של אמונה ורואים שקדוש ברוך הוא גואל אותנו, ומה שקורה עכשיו זה לא מקרים וזה לא להבדיל מעשה שטן, כמו שאחרים, כמו שסאטמר רוצים להסביר. אלא מעשה אלוקי של הקדוש ברוך הוא בדרך גאולתנו ודרך גאולתנו. גם הם מודים בזה, אבל לא בסגנון שלנו. אף אחד מהם לא רוצה שיהיה חזרה מהמצב שאנחנו נמצאים, שבחזרה יצאו אנשים מהארץ ושתהיה גלות אחרת כמו שחושבים, שתהיה גאולה אחרת כמו שהם חושבים. כולם כבר מסכימים בדיעבד שהגאולה תמשיך על הבסיס הזה. זאת אומרת, יש כבר קיבוץ גלויות, משיח לא יצטרך לקבץ את כל הגלויות מההתחלה, אחרי שיפזר אותם כדי שיהיה קיבוץ גלויות, הוא יעשה את כל הקיבוץ גלויות, וגם מצוות יישוב הארץ וכו', לא צריך שיחזרו ויעשו תשובה, ואחר כך יבואו לארץ מתוך תשובה. אני חושב שמוסכם עליהם שאם יעשו תשובה, זה גם בסדר. לא צריכים לרדת מארץ בשביל לעשות תשובה ולעזור לארץ. זאת אומרת שהם גם מסכימים שהיו כאן תהליכים. השאלה איך להגדיר אותם, התהליכים האלה. תהליכים ברורים, גלויים, או תהליכים נסתרים שאי אפשר לתת להם את השם של גאולה, בגלל שהם לא היו תחת חזרה בתשובה. אבל ברגע שתהיה חזרה בתשובה, אז התהליכים האלה סייעו, ודילגנו וכבר פתרנו את הבעיות, כן? מבחינת הקיבוץ הגלויות, מבחינת יישוב ארץ ישראל. ההבדל בינינו זה בהסתכלות. אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת כתקופה, ריבונו שלנו משיב אותנו לארצנו, וגואל אותנו, ואנחנו גם בנקודת הבדל נוספת יש בינינו, אנחנו חושבים שהפירוד מחלקי עם אחרים אפשרי, אנחנו עם אחד, מציאות אחת עם כל הקשיים שבדבר, כשחלק מהעם הוא ברגע זה רחוק מתורה, זה חלק מעצמנו ובשרנו, ואנחנו יכולים לפרד ממנו כי זה אנחנו. אז בזה יש בינינו חילוקי דעות. בעיקר הייתי אומר אצלהם, אני לא חושב שזה משורש אידיאולוגי כל כך כמו משורש חינוכי, שהם חושבים שהחיבור הוא לא טוב מבחינה חינוכית, ויש בזה באמת גם סברה. אנחנו רואים בניסיון שההיפרדות שלהם היא באמת גרמה לשמירה גדולה, אבל השאלה אם מותר לעשות את הדבר הזה כשזה לא נכון. ועכשיו שאנחנו עברנו כבר שלב, הייתי אומר שכבר גילינו דרך שאפשר להיות מחוברים ולא מושפעים אלא משפיעים, אז בכלל אנחנו, אם קודם אמרו לא יכולים להיות אנשים מחוברים למדינה, משותפים עם כולם ומקפידים במצוות קלה כחמורה, אין תופעה כזאת, אין מציאות כזאת. אם אדם קשור עם המדינה וקשור עם כל הציבור ועם כל ההנהגה הזאת, אז הוא ממילא הוא נשחק, ממילא הוא לא יהיה זהיר ומדגדג במצוות. והיה תקופה שהיה קשה לענות להם על זה, שבאמת עוד לא סללנו את הדרך להראות שאפשר גם זה וגם זה. היום אנחנו אחרי השלב הזה. היום יש, ברוך השם, הציבור שלנו, מה שקוראים לו חרדל, אם זה שם טוב או לא טוב, הציבור התורני, כן? וההגדרה החדשה גם כן, חרדי, יש חרדי, יש תורני, יש דתי. הציבור התורני, הציוני, הלאומי, הוא מדקדק במצוות קלה כבחמורה. ומקדש שם שמיים, יחד עם אהבת הבריאות, ושותף לכל הדברים הנכונים שנעשים במדינה, על ידי אחרים שאינם שומרים עדיין תורה ומצוות. אבל הם עושים, למשל, הצבא. הוא הכרחי, אי אפשר בלי הצבא. אם למשל, היום נגיד, נותנים היום, למי נגיד, הרב יושיב, ועוד הרבנים איתו מהציבור החרדי, היה בא שר הביטחון בהסכמת הממשלה, הוא אומר, כבוד הרבנים, הרב שטיינמן, הרב יושי, כבוד הרבנים, אם הרבנים אומרים שלא צריך צבא וכולם הולכים לישיבות והשם ישמור עלינו, אנחנו סוגרים את הצבא. והשם ישמור. אנחנו עכשיו השתכננו שצריך לשמור תורה ומצוות, ואם הרבנים אומרים לסגור את הצבא, לקרוא לכל החיילים מהגבולות, לכו לישיבות, אנחנו עושים את זה. אוספים את כל הנשק, מוכרים אותו, ויושבים בישיבות. מה הם יגידו? חס וחלילה. אף אחד לא יעזור את נשמתו. סכנה, סכנה גדולה. כל האויבים התנפלו עלינו, אי אפשר בלי צבא. אז למה אתם אומרים ללכת לצבא? אנחנו אומרים לאנשים שלנו, אנחנו לא פוסקים לכלל ישראל. אנחנו אומרים לבני הישיבות. אבל אם אתה לאורות הוראה לכלל המדינה, מה פתאום, זה לא שייך. אז למה אחרים צריכים לשמור עליכם? אז הם יגידו, אחד הנימוקים שלהם, שהקלקול בצבא, בחורים הולכים לצבא, יכולים לקלקל, לכן הם לא יכולים להיות שותפים, ובאמת מסתמכים לעובדה שיש אחרים שעושים את המלאכה. אנחנו רואים את הדברים אחרת, ואנחנו אומרים, מדינת ישראל היא הקידוש השם הכי גדול שהיה הרבה הרבה דורות. אי אפשר להתווכח על זה. זאת מציאות. הוויכוחים של החרדים איתנו זה מפני שהם אומרים, אנחנו, אם נסכים איתם, אז ניתן לגיטימציה לחילונים, אז הבחורים שלנו התקלקלו, אי אפשר לתת לגיטימציה לקשר עם חילונים. בגלל זה פיתחו השקפה שלמה שאי אפשר להזדהות עם הטוב האלוקי שיש בתקומת המדינה וכדומה. אבל באמת, אם מסתכלים בעין פקוחה, מצב של עם ישראל השתנה, וזה קידוש השם, אי אפשר להתווכח עם זה. אפילו שבראש המדינה עומדים חילונים. אבל המצב של עם ישראל זה היה... כשעם ישראל נמצא בצרות, זה חילול השם. כשמקים את יהודים בחוץ לארץ, כשהיהודי אין לו שום הגנה, כשהוא קורא רועד מפחד, כשהוא מפחד ללכת ברחובות, שכל מי שרואה אותו צורק עליו, זה חילול השם. וכשקמה מדינה, ועם ישראל מרים את ראשו, ובגלל זה היחס ליהודים בכל המקומות השתנה לטובה, בגלל תקומת המדינה. זה קידוש השם, אפשר להתווכח על זה, זאת עובדה. הם לא יכולים להסכים עם זה בגלל, כמו שאמרתי, סיבות חינוכיות, בגלל איך אפשר לתת, להגיד שזה קידוש השם. אבל זה העובדה, זה המציאות. מדינת ישראל מקדש שם שמיים. עצם קיומה של מדינת ישראל. עצם מצב היהודים. מדינת ישראל מחזירה את היהודים בתשובה. הם לא יכולים, אי אפשר להתווכח על זה. זה עובדה. והיום שקמה מדינת ישראל והיהודים מרים את ראשם, מאותה השעה התחיל מהלך התשובה. אולי הייתי אומר, הכל תהליך. באותה שעה נעצר המהלך של ההתרחקות באיזה מידה. התחיל השינוי. לפני כן היה המצב של צמצום, הציבור הדתי הלך ונחלש. החרדי והדתי, לא רק הדתי, כולו. וקומת מדינת ישראל עשתה את המהפך. ומאז היהודים מרימים את ראשם בכל העולם, ומחפשים את השורשים שלהם, והתחיל המהלך של התשובה. מלחמת ששת הימים, שהיא הייתה מלחמה ציונית, ובגלל זה אתם יודעים שניטור הקרתא לא הולכים לכותל. אני לא יודע אם עד עכשיו הם הולכים, אולי בחווה כבר הולכים, אבל כל פנים היה תקופה ארוכה, הם אמרו, מה, הכיבוש של הציונים, אנחנו נלך עכשיו לכותל המערבי? לא הולכים לכותל. אז זה מחולק שם בין חסידי רבאלח. יש החסידי רבאלח חלק לא הולכים לה, לא הולכים לעיר עתיקה. מה שנכבש על ידי הציונים זה יותר גרוע מהמצב שהיה מקודם. הולכים. אבל כותל המערבי קירב יהודים. הוא קירב יהודים. מששת הימים הייתה עוד קפיצה של תשובה בישראל. הקיבוצים החילוניים הם היו נגד המצוות, נגד קיום של המצוות. התחילו לבוא קבוצות ילדים מקיבוצים חילוניים לעת כותל, והילדים ראו תפילין ורצו להניח תפילין. ההתנגדות בהתחלה למדריכים, אחר כך הם נעצרה ההתנגדות הזאת. כי הילדים רוצים. רוצים להכיר. למה? מה זה? אולי פעם אחת נניח. למה לא? מה זה הכותל? חייבים להגיד שהכותל זה לא איזה מפעל ציוני, זה בכל זאת מפעל שיש בו איזה קדושה, שזה איזה שייכות לקודש. וזה עשה שינוי. אז זאת אומרת, מדינת ישראל היא בעצם תהליך אלוקי שגורם לחזרה בתשובה. בניין ירושלים, זה קידוש השם. שנבנים בתים בירושלים, שנבנות שכונות בירושלים, זה קידוש השם. כל הגויים חושבים ככה. כל הגויים חושבים שעם ישראל עכשיו, ואני לא מדבר על הסתירה של כתוצאה מזה למוסלמים ולנוצרים, שזה שיא הקידוש השם שיש בעמים. בתקומת מדינת ישראל. אז איך אפשר להגיד שמדינת ישראל היא לא שייכת לאיזה משהו טכני, משהו טעם, אין לזה שום שייכות לקדושה או לגאולה, להתחלת לגאולה, איך אפשר להגיד שהיא לא שייך? מה זאת אומרת? הרי הנוצרים עשו עכשיו שינוי בהשקפת עולמם בגלל זה. עשו כמה תיקונים כדי להסתדר עם המצב החדש. קודם הם טענו שעם ישראל נידון לקבל מכות כל הדורות בגלל מה שהוא עשה לאלוהים שלהם, כביכול. אז הם עכשיו דינם אחת ולתמיד לקבל עונש כל הדורות. ואין להם עתיד, הגאולה תהיה שלהם, שהמשיח שלהם. לא אצלנו, לא אצלנו, לא תהיה גאולה. לא, ארץ ישראל לא תהיה שייך לעם היהודי. העם היהודי הוא איפה שהיום מפוזר ומפורד בין העמים. המוסלמים אמרו, מה פתאום? לא הנוצרים צודקים. אנחנו ממשיכים את עם ישראל. אנחנו הממשיכים האמיתיים של עם ישראל. עד שהנביא החדש שלנו, הוא עשה כמה שינויים, כמה דברים נשארו מאז, וכמה שינויים מסוימים, אבל הנביא הוא המשך מהנבואה של משה רבינו. אבל בא הנביא האחרון, הגיע צריך התחדשות, רפורמה, תיקונים, והנביא האחרון עשה תיקונים, ועל אותו הדרך, עם ישראל, הנוצרים אומרים, הם ממשיכים את עם ישראל, והמוסלמים אומרים, אנחנו ממשיכים את עם ישראל. פתאום עם ישראל חוזר הביתה. לא יכולים לסבול את זה. עכשיו יש פתאום איזה יצירה חדשה שבעולם, שנוצר מנהיג בעולם שהוא מוסלמי נוצרי. הוא אובמה. את שני היורשים הוא... עכשיו אנחנו, יש לנו בעיה, קודם היה לנו מאבק מי מפורדים, זה מזה. עכשיו הם התחברו. אבל זה חלק משלבי הגאולה, שאנחנו צריכים להתמודד עם כל המהלך ביחד. אז הם לא יכולים לסבול שבנו צריף באיזה גבעה. וזה קוראים לזה מאחז בלתי חוקי. אז כל העולם מדבר על כמה בתים. כבר עשינו פעם חשבון כמה אחוז העם היהודי בעולם, כן? איזה כמה אתם עשה לנו לפי החשבון? לא אחוז. 0.2. 0.2. כמה זה מאחז? שאלה. שיעשו את המפה הכי גדולה של ארץ ישראל, לא יראו אותו. אבל מדבר על זה כל העולם. יש טיעונים שלמים עם האירופאים, עם האמריקאים, עם הערבים, על, על המחזים הבלתי חוקיים שצריך להוריד אותם. זה אומר שיש כאן איזו עוצמה פנימית רוחנית שהעולם לא סובל. אז מישהו מסתכל בעין הפיקחה, מבין שזה משהו רוחני פנימי. זה לא משהו שמאבק על שטחים. כמה שטחים האלה שווים בכלל? כמה ארץ ישראל, מה הגודל של ארץ ישראל? אפשר לקחת את המדברות של סעודיה, לעשות אותם פורחים בכמה מיליארדים של כסף, ויהיו יפים יותר מארץ ישראל. למה הם נדבקים פה? מפני הביקוח הוא על מה שארץ ישראל מייצגת. ועם ישראל חוזר פתאום והוא שולט בארץ ישראל. אז עכשיו יש להם רעיון חדש, לעשות בינאום של ירושלים. שירושלים תהיה קדושה לשלושת הדתות. והשלטון יהיה גם כן לשלושת הדתות על ירושלים. זה הוויכוח. אז אפשר להגיד שמדינת ישראל שכבשה את ירושלים, זה לא היה קידוש השם? כל העולם חושב שהעם היהודי הוא דתי. לא חשוב מה ראש הממשלה אומר. אני זוכר מלפני הרבה שנים, השר החוץ אמר, אין לנו שום מחשבות על בית המקדש. אני חושב, נדמה לי שזה היה באבן. משהו כזה, בכל אופן, אז הייתה תגובה של מצרים, שהוא משקר. לא לסמוך עליו. הם אומרים, מה זה יעזור לנו? הברק אולי רוצה לוותר, אבל הבן שלו יחזור לתשובה, מה יהיה אז? ואז בסוף הם הקימו כן לבית המקדש. ויש קרבלי תשובה גם אפילו של חברי כנסת חילוניים. אפשר לדעת. הבן של ראש הממשלה, יש לו נטייה גדולה לעשות בתשובה. מי יודע מה יהיה? הוא יהיה ממשיך? ואז ירצו להקים את בית המקדש? אי אפשר לסמוך על היהודים. מה שהם אומרים, הם רואים במדינת ישראל מדינה שמייצגת את עם השם. אי אפשר להתחמק מזה, ולכן מדינת ישראל מקדשת שם שמיים. ולכן חזק אותה, זה להוסיף חיזוק, להוסיף קידוש השם. אני אינני יודע איך אפשר להגיד אחרת. כן, הדרך שלנו. אם אפשר להסביר את זה לאחרים, והאוזניים שלהם תשמענה, מה טוב. אבל לא להתווכח.
שמעתי
מהגדות למה אתה שואל למה אין ביקורת, למה לחכמים לא היה שליטה על הבריונים?
זה דבר אחד. בכלל למה לא דורשים פסוק כנגד הבריונים? כנגד האומות דרשו, כנגד אלו דרשו, דורשים כנגד כולם, כל מי שהיה שם. זה נאמר וכך וכדומה. וכאילו בריונים רואים
ש... אתה רואה שם איזה... הגמרא מספרת בגנותם. אז מה רצית עוד? שיביאו פסוק בגנותם.
ואז כאילו הגמרא דורשת לדברים, גם על אנשים ודברים, מגישים ודברים, הגמרא דורשת, היא לא רק מספרת את המעשים שהיו. בכל הבריונים היא רק מספרת ולא דורשת.
זה הנביאים לא נבואו.
הרי כל פסוק, כל פסוק, כל דבר שקרה, אז יאמרו פסוק, וזה נאמר בשוק הפנים, וכל זה, זה שלב בנבואה שהתקיים. למה בירנים, למה כשהבירנים עשו מעשה, זה לא שלב בנבואה שהתקיים, שהיו דורשים, אחד מסוכן הביאה הנבואה, שהנה, הבירנים עליהם סיפרו.
שאלה סתם, אולי שאלה עוד פעם.
משהו מצאו מקור, ואפשר לתלות אותו בפסוק. תלו, מה שלא מצאו לו. אתה שואל למה אין פסוקים המגנים את הקנאות? אולי יש פסוקים, צריך לנהיה.
הגרעים לכאורה זה לא משהו מאוד שלילי.
מה?
הגרעים לכאורה זה לא משהו מאוד שלילי. ויש להם את הציביון הלאומי של המצב, באיזשהו מקום.
כן, אבל כשהגמרא מציירת אותם, הם הזיקו. היה להם אולי כוונות טובות, אבל תוצאות רעות. טוב, אני חושב שאנחנו ככה הגענו לסיום. אני לא יודע אם כל השאלות נשאלו וכך אפשר להקיף את כל הצדדים. אנחנו סיימנו עכשיו את הזמן של הקיץ. אמרתי על זה בשבת. הקיץ היה קיץ טוב מאוד. אנחנו ממשיכים את סנהדרין ונלמד פרק שמיני. ותדעו לכם, פרק שמיני הוא פרק מיוחד. יש בו המון, כמה סוגיות טובות מאוד. הרמב"ם החליטו להתחיל לא מההתחלה, אלא מההמשך, שיש סוגיה של רודף, סוגיה של פיקוח נפש, סוגיות ממש חשובות. גם אחרי פרק בן צורר יש גם סוגיות, אבל דרכם של התלמידים המעיינים, שלא לומדים המון המון סוגיות בחודש אחד, אבל תדעו לכם גם בפרקים הבאים בסוגיות. ובעיקר, אני לא יודע אם עשינו משהו מספיק, כמו שכשאני נפגשתי עם הסרט סנהדרין, כשאנחנו למדנו עם הסרט סנהדרין, שזה היה לפני הרבה שנים, כן? אז הפגישה עם... עם בעצם הדברים החדשים, זה לא סוגיות שהיו שייכות כל הדורות, זה סוגיות, נושאים, של התחדשות עם ישראל בארץ ישראל. פרק ראשון, הסנהדרין, פרק שני, כהן גדול ומלך, סוגיות של מלך, דיינים ועדות, שחלק קיימים גם היום, אבל סמוכים, דיינים סמוכים, וגם העונשים שהם לא קיימים היום. יש בזה, אבל פגישה בפרק שביעי עם מצוות של המצוות לנוח, זה אופקים חדשים שמרחיבים את הדעת, פוגשים את ההתייחסות של התורה ליחסים בין ישראל לעמים, בין ישראל ובמלכות ישראל, הנהגה הכללית של ישראל. זה מסכת חשובה מאוד, בינינו היה נורא חשוב היה ללמוד אותה. עכשיו הרבה הרבה שנים זה נראה כאילו אין כאן את ההתחדשות של המדינה, שיש כאן את ה... כי בהתחלה במקום המדינה אז המון רבנים כתבו מאמרים בנושא איך לחדש את הסנהדרין, איך בתי הדינים צריכים לנהוג, מה אפשר לעשות תקנות וכולי. התורה והמדינה היה חוברות ומאמרים הרבה עומד. עכשיו זה כאילו נראה כל כך פשוט, לא צריכים בכלל לדבר על זה. או על איש מצוות יישוב ארץ ישראל. אמרו לי שיש כאלה שבישיבה שלא למדו את הרמב"ן, המצווה ד' בהערות, בהשגות הרמב"ן, על הרמב"ם, מצוות יישוב ארץ ישראל. אמרו לי את זה, אני אמרתי, זה נולדים עם זה. מה זאת אומרת זה? ולפני שאדם גומר לנוק, הוא כבר יודע את הרמב"ן הזה, שיש רמב"ן. שיש מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל. אז מתברר שכנראה הדורות הקודמים כל כך הרבה ביברו את זה, זה נהיה פשיטה. מה שפשיטה לא מדברים. מדברים מה שחדש. ואז אנשים אחרי הרבה זמן שואלים, אם לא דיברו על זה, זה סימן שזה לא מרכזי. זה בעיה. גם בגמרא, לפעמים אנשים שואלים, עכשיו יש אנשים שואלים כל מי שואלים, למה על זה לא דיברו? כנראה שלא היה חשוב. לא, כנראה שהיה פשיטה. למה אתה חושב שהוא היה חשוב? זה לא יצא בכלל לדבר על זה. צריכים לדבר על דברים שכולם יודעים שהכל פשוט, מדברים על דברים של חידושים, שאנשים לא יודעים. אז אני רואה שצריכים לחדש את ההתבוננות הזאת, אז הרב חיים שטיינר כל הזמן הוא מעורר את הדבר הזה, הוא נותן גם שיעורים, שצריך לדבר על מצוות יישוב ארץ ישראל, צריך לעסוק בנושאים הללו. כל אופן זה היה הזמן הזה, אז בשנה מילול אנחנו נסיים את הדברים הללו, את המסכת הזאת, אז תשימו לב לזה, ותהי חזרה כללית, ואחר כך נבחן למי שיוכל על כל המסכת, וכדאי להיבחן, זה אתגר. יש עכשיו שלושה שבועות הזדמנות, ככה ללמוד. אף אחד לא מפריע. עם חברותות, עם זה, אפשר ללמוד. אין מסגרת, אין שיעורים. תנויים ללמוד כל אחד. אז רק אני רוצה לומר כמה מילים על ימי בין הזמנים. אז בין הזמנים זה המבחן האישי של כל אחד ואחד. בעוצמה הרוחנית שהוא בנה לו בישיבה. כל זמנות שהוא נמצא באווירה של הישיבה, ובבוקר כולם קמים, אז גם הוא קם, זה ככה יחד עם כולם, וכולם הולכים לסדר, וכולם לומדים. לא שהוא לא רוצה ללמוד, ודאי שהוא רוצה ללמוד, אבל האווירה והמסגרת היא גורמת שקל לקיים את כל הרצונות האלה, היחד. ובגלל זה הוקמו ישיבות בשביל המטרה הזאת. עכשיו אדם יוצא בין הזמן, בינו לבין עצמו, מהמבחן, איך התפילה, איך הכובד ראש. אני לא אומר שבין הזמנים לא צריך לעשות, צריך לעשות טיולים, להתברר, לעשות כל מיני פעילות גופנית, לחדש את הכוחות, אבל לשמור על הרוח הגבוהה. וזה מבחן. אדם יכול לבחון את עצמו, לשמור, כשמרים לידי בטלה, הבטלה מגיעה לידי שעמום, וגורם את אחר כך עם הראש פנוי, אז הוא נכנס דברים לא טובים. וגם יוצאים מהישיבה והמראות וכדומה. א', אני מקווה שכל הבתים שנמצאים, הייתי עכשיו בכנס, אז הרב אריאל שם, אמר, מי שמחזיק אינטרנט, לא של אינטרנט רימון, לא חסום, הוא עושה עבירה דאורייתא. אסור להחזיק דבר שאפשר, שיכול לגרום לאיסור. והוא לא רק יכול, זה לא מתכוונים. אתה משוטט, מחפש משהו, קופץ לך משהו אחר, מתגלגלים הדבר. כזה, אני חוזר על מה שהוא אמר. והוא אמר את זה חריפות מאוד גדולה, ולכן, אני לא צריכים לבחינה פן צריך לומר, אבל הבתים חייבים להיות אינטרנט עם חסימות. כי בלי חסימות זה קשה מאוד, או להיות אדם צדיק גמור, שהלב שלו כבר מואס בכל תמונה בלתי סימפטית, וכשהוא רואה את זה הוא מקיא או משהו כזה, בכל אופן, זה לא גורם לו שום איזה נטייה, איזה עניין לראות את זה, איזה משיכה, איזה גירוי. מי שיש לו, מי שהגיע למצב כזה שיש לו חסימה בפנים, לא צריך את החסימה באינטרנט. אבל מי שאין לו את החסימה האבסולוטית הזאת, אז באמת, סור, אז אני אומר, יש את כל, וזה חשוב מאוד, כי באמת הניסיונות הם קשים. גדולים וקשים. אז בכל אופן נפגשים עם כל מיני התמודדויות, וצריך ללכת מתוך תוכנית איך לא נופלים, ואיך מתמודדים נכון, ואיך חוזרים מחוזקים, ולא חזר חלילה אחרי כמה נפילות, שמאוד מצערות. והדרך הכי הכי טובה, זה כבר דיברנו על זה, ההגנה הכי טובה זה התקפה. לצאת החוצה כדי להעיר את תורה של תורה, כדי להשפיע, כדי לחזק. ועוד מילה אחת אני רוצה, צריך להגיד לכם. ההורים, אנחנו בישיבה לא נותנים תעודות. לומדים תלמידים שנה, עוד שנה, ההורים לא יודעים מה קורה, מה קורה. הכל השערות. אין להם דבר ממשי שהם יכולים להגיד, הבן שלנו מתקדם, יש לו תעודה כזאת, כבר MA, כבר BA, כבר דוקטור, משהו, למד. ואז הבא הביתה, וכמובן, בחופש הוא רוצה לנוח, הוא ישן, והוא קם מאוחר קצת. ההורים מתוסכלים מזה. מדברים, דיברו איתי, הורים מתוסכלים. מה, הוא בא מהישיבה, והוא לא חשוב לו לקום מוקדם? איך יכול להיות דבר כזה? והוא ככה יוצא מהסדר. אז אני אמרתי להורים, תראו, בא לנוח, מה? אם ללמוד היה נשאר בישיבה, זה החופש, זה התפקיד של החופש, הוא בא לנו, מה אתם רוצים ממנו? אז זה קצת מרגיע אותם, אבל לא לגמרי. כי הם היו צריכים לראות אותו, איך הוא בישיבה, כדי לדעת. בישיבה הוא ככה, במנוחה הוא ככה. ככה הם רואים אותו רק במנוחה. אז הם, אין להם את, את האיזון. ואתם צריכים להיות ערים לדבר הזה. אני מבקש מכם, כל אחד יספר איך הוא למד בישיבה. וכמה הוא מתקדם, ולא להיות ענב, זה מצוות כיבוד הורים, לספר להורים על, על הלימודים, על ההצלחות, על מה שלמדתם, על מה שהשגתם, וזה להם חשוב, חשוב מאוד מאוד, ומגיע להם הדבר הזה. לא רק מצוות כיבוד הורים, סתם, הם תומכים, אז צריכים לתת לזה ביטוי, להגיד להם, להורים, אנחנו למדנו ככה, למדתי ככה, והתקדמתי ככה, והאם חברותה, ולמדתי אמונה, ולמדתי זה. ספר להם, ספר להורים מה, על הלימודים בישיבה. וגם, שיראו את זה. שיראו אתכם ככה. הם מצפים, דברי תורה לשמוע, הם מצפים לראות את הבן, בן תורה. הם כבר השקיע, שנראה את התוצאות. אז תהיו ערים לדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב. שאלנו אם כן בין הזמנים, מחזק, מרענן ומשפיע, כן, כמה לאחרים, בעזרת השם, חזק ומתחזק.